ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אני מרשה לעצמי קצת לחרוג מה מקובל במקומותינו בשעות האלה ובזמן הזה. שבוע שעבר עסקנו באגדתא בענייני פסחים, והיום אני רוצה קצת שהציבור שיושב פה יהיה קצת יותר מוכן לליל הסדר, ולכן אני רוצה לדבר קצת על האגדה. אולי השבוע, אני עובד עכשיו על איזשהו שיעור כנגד ארבעה בנים, אם נספיק אז אולי נתבונן גם בנקודה ספציפית. יש איזה חן מיוחד לאגדה של פסח שהוא לא, הוא לא, הוא לא מובן, הוא לא ברור. לא שצריך סיבות, זאת אומרת, לא שצריך לחפש סיבות למה לא, אבל אם אנחנו לוקחים, אם ניקח דפי A4 המקובלים במקומותינו, סביר להניח שאנחנו יכולים להוריד בעשרה דפים את כל הגדה של פסח. כל הגדה של פסח, אין הבדלים גדולים בין אשכנזים, ספרדים, תימנים וכו'. בגדול הנוסח הוא אחד. סביר להניח שבעשרה דפים, וזה אומר 20 עמודים של A4 בכתב מחשב מנוקד ומסודר, אנחנו יכולים להוריד את ההגדה של פסח בצורה בלתי מובנת ובלתי מוסברת. הספר העברי הנדפס ביותר אחרי התנ"ך זה הגדה של פסח, עד כדי כך שיהודי בשם יצחק יודלוב, שהוא ספרן בבית הספרים הלאומי בעיקר בתחום התפילה, איש יקר ונחמד, הוציא לפני, רציתי להגיד לפני שנתיים, אבל כשהסתכלתי ראיתי שזה כבר כתוב פה תשנ"ז, אז לפני 15 שנה, הוציא, לא, אני זוכר שזה יצא, לכן זה היה נראה לי קרוב, הוציא ספר שנקרא אוצר האגדות, ביבליוגרפיה על אגדות של פסח, והוא למעשה חיכה עבודה שעשה יהודי בשם אברהם יערי בתשכ"ף 1960, לנסות לכתוב את כל האגדות של פסח שנתפסו אי פעם. ומה שהוא הגיע, הוא הגיע שהחל מהמצאת הדפוס ועד לתשכ"ף, עד 1960, נתפסו למעלה מ-4,000 מהדורות של אגדה של פסח. זאת אומרת, האחרון שהוא מונה פה זה תשכ"ף. אני מניח שאתם מבינים שמאז ועד היום בטח יצאו עוד 1,000 לפחות, אני יכול להיות שאפילו עוד יותר. פה הוא מונה, סליחה, זה קרוב ל-5,000, 4,715 המהדורות של האגדות שהוא מונה עד 1960. וזה מה זה אומר? מה זה? מה? מה יכול להיות? מאז ועד היום. כן, בטח, אני אומר בטח עוד 1,000. והשאלה היא, מה קרה לספר הזה? מה יש בספרון הזה, בספר הזה, בעניין הזה? לא ברור מי חיבר אותו. כנראה שלא מיד מחבר אחד הוא יצא. אמרתי שאני מנסה להכין שיעור נוסף, אבל אני מקווה שאני אגיע לזה, אז אולי ניפגש השבוע באיזשהו פורום להעביר שיעור על המבנה של האגדה. ואני חושב שזה יכול להועיל ממש ממש לכל אחד בהבנת העניין, אבל לא ברור מי חיבר את זה, לא ברור מתי חיברו את זה, ומה מביא את הספר הזה לעוצמה כל כך גדולה. בהרבה בתים כל שנה קונים עוד איזה אגדה ורואים פה ורואים שם וכולי. עכשיו, הספר הזה כשלעצמו הוא מרתק. למה הוא מרתק? למשל, מי שמתעניין בתחומי הגיאוגרפיה, סתם אני פותח פה באקראי, תרנ"ב 1892, אז הדפיסו אגדה בוורשה והדפיסו אגדה בלבוב והדפיסו אגדה בליבורנו והדפיסו אגדה בניו יורק והדפיסו אגדה תראו מה זה, יש פה אגדה עם 115 פירושים, אז הוא מונה פה את כל ה-115 פירושים. זה הודפס בווילנה, והדפיסו בהודו, בומביי, אגדה שהודפסה בבומביי ב-1892, והדפיסו אגדה בבודפסט, והדפיסו אגדה, ופשוט פתחתי באקראי את העניין הזה. עכשיו, כמובן שמתוך כל העניין הזה אתה יכול לעמוד איפה היו ריכוזים של יהודים. אם התפיסו אגדה בבומבי, זאת אומרת שהיו שם יהודים, לא היה שם יהודי אחד, יהודי אחד לא היה מתפיס אגדה, אלא היו שם יהודים, היה שם קהילה, היה שם אנשים שרצו. ואם אני עובר לשנה קודם בקיצור וכך הלאה וכך הלאה, זה מרתק הדבר הזה. מי שמתעניין בתחומי האומנות, התבוננתם פעם איך מציירים כנגד ארבעה בנים דיברה תורה בכל אחת מן האגדות? זה נושא מדהים. באחד עושים את הרשע ככה, באחד עושים אותו ככה, באחד, כל אחד שמתחיל לחייך נזכר באגדה שהוא ראה אצל הסבא שלו, ויש בזה המון, לא מדבר כבר על כתיבה, על פרשנות, על בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לכל דור יש את הפרשנות שלו. סיפרתי עכשיו לרב ליאור, הוא זכר, עבדכם הנאמן בפסח תשמ"ם, שירות השני בהסדר, אנחנו מבלים כשריונרים במעלה אדומים בחטיבה 211 ליד העיר מעלה אדומים. אז היה רקדות שריון אחד בבקעה, אחרי הסכמי השלום העבירו כבר את כל, פינו את סיני, אז העבירו את כל הגדודים לבקעה. הרב דוב ליאור בא לערוך לנו ליל סדר, אנחנו שתי פלוגות הסדר בתוך גדוד שריון, ואני חושב שעד היום יש שם איזה משהו של הצבא, ואנחנו מוקפצים יומיים שלושה קודם לעשות מעצרים לליים באבו דיס ובעוד כל מיני מקומות. הרב יהושע קץ, הרב של העיר מעלה אדומים, היה במילואים הרב של הגדוד שלנו, אנחנו היינו גדוד סדיר. זו הייתה שנה ראשונה שהרב גד נבון היה רב צבאי, והוא הכניס, והוא הוציא את הקטניות מצהל. כשהרב גורן היה רב ראשי, הוא אמר אי אפשר להסתדר בלי קטניות, אז היה מותר גם לאשכנזים לאכול קטניות בצבא. הגיעו ארגזים של שמן, תפוחי אדמה, הגיעה מסעית, לא זה, ואנחנו עושים מעצרים, ופתאום, אני לא למדתי בקריית ארבע, אנחנו היינו כל החבר'ה של ישיבת הכותל, היה לנו כמה חבר'ה מקריית ארבע, ובום טרח, פתאום הגיע הרב דוב ליאור לערוך את הסדר. תשמ"ם, לפני 32 שנה, הזכרתי לו את זה עכשיו, הוא זוכר את זה היטב, ואז חילקו לכולנו אגדות צהליות, מהדורה של הרב גורן מאוד מעניינת, בסוף יש שם הערות למדניות חשובות מאוד מאוד על כל מיני נוסחאות ועל כל מיני דברים וכך הלאה וכך הלאה, עולם של חוויות של דברים, והכל מקופל בתוך הספרון הזה, בתוך הספר הזה, בתוך העניין הזה. ואני רוצה לדבר על כמה נקודות שנדמה לי שהן מאוד מאוד חשובות ומאוד משמעותיות. אז קודם כל אנחנו רואים שספר שהדפיסו אותו בלמעלה מ-5,000 מהדורות, מה זה אומר? מה המשמעות של זה? מה זה אומר לנו? מה אנחנו צריכים להרגיש כשאנחנו זוכים לשבת בליל הסדר? בחוג המשפחתי שלנו, עם החברים או עם משפחה, או עם קרובים יותר או רחוקים יותר, או לא משנה מה, מה זה אומר לנו? אז קודם כל, הדבר הראשון שאני חושב שצריך לעשות אותו, אני בטוח שאף אחד לא נותן עליו את הדעת, אני ממליץ מאוד לתת עליו את הדעת, לחשוב עם איזה אגדה לשבת בליל הסדר. פירושו של דבר, אם האחים והאחיות באים עם האחיינים, ואתה תשב עם אגדה של עולת ראייה, ותדבר על ההתנוצצות שיש ביחס בין החלק הגשמי שנפרד מהחלק האלוקי וההתעלות האלוקית עד שמגיעים לזה, אתה מיד תאבד קשר עם כל המסובים ועם כל האנשים ועם כל העניין. אתה רוצה להשקיע באגדת עולת ראייה? תשקיע, אתה יוצא לבין הזמנים ביום שישי בבוקר, ובאמת, זה רעיונות אדירים ונפלאים, אי אפשר להסתדר בלעדם בפסח. אבל זה לא עסק לשבת עכשיו. אם אתה זוכה לשבת עם אנשים, כולם בגילאים מסוימים, אין בכלל, לא יודע אם יש מציאות כזאת, אין ילדים קטנים, כולם כאילו רוצים לשבת לעסוק ביציאת מצרים קודם אותו הלילה וכו', אז הדבר הזה הוא מתאים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, גימטריות, פרפראות, וורטים, עניינים, לנסות ולהבין. אמרתי שאולי נעביר על זה השבוע שיעור, אני מנסה לפחות לעבוד על העניין הזה, על המבנה של האגדה. כי הרבה פעמים אנשים באים לליל הסדר, אז קידוש כולם יודעים, כל ליל שבת. אז נכון שבליל שבת השנה זה באמת קידוש דאורייתא, ביום טוב קידוש דרבנן, אבל השנה קידוש דאורייתא, כי ליל פסח יוצא בליל שבת, וכמובן שהדבר המיוחד הוא שזה שבת שאי אפשר לקבל שבת מוקדם. כל שבת, אתמול למשל, אם היינו רוצים, מה שעשינו בשבוע שעבר, פורס מפה ומקדש, אבל בליל הסדר אתה לא יכול. הקידוש זה כוס ראשונה מארבע כוסות, זה חייב להיות בלילה. ויש לנו חובה הרמב״ם מנסח את זה בצורה מיוחדת במילה, השולחן ערוך זה לא כתוב ככה, אבל לא נקדים את המאוחר, שיש חובה לספר לעשות וכולי, ואז יש לנו את הספר, את הספרון, אמרנו שזה משהו קטן מאוד שנקרא אגדה של פסח, והוא תפס את כל התאוצה ואת כל העניין ואת כל הדבר המיוחד הזה, עד כדי כך לא ידוע לי על עוד ספר בגודל כזה, שהוא עסוק ברשימה של כל הספרים שנתפרסמו על אותו עניין. זאת אומרת, אף אחד לא הוציא ביבלוגרפיה על חומשים שהודפסו. אבל האגדה של פסח היא זכתה, וזה אני אומר, זה חיקוי לדבר שיצא בתשכ"ח 1960 למניינם, שעשה אברהם יערי, והוא כמובן מנה הרבה פחות אגדות, והיהודי הזה, שהוא ספרן בספרייה הלאומית, עוסק בעיקר בתחומי תפילה, אז הוא באמת ביבלוגרפיה של אגדות של פסח מראשית הדפוס העברי עד שנת תשכ"ח. לצורך העניין, האגדה הראשונה נתפרסמה ב-1480, זאת אומרת זה רשמם 1480 באיטליה, בוונציה. שני דפים נותרו מהאגדה הזאת, ומעניין לא כתוב איפה האגדה הזאת נמצאת, כי האגדה הבאה היא כנראה אגדה ספרדית, והיא הטופס היחיד שלה נמצא בבית הספרים הלאומי בירושלים, הטופס היחיד בעולם, הודפסה גם כן. אגדות של פסח, ודי אל חג'רה, דפוס שלמה בן משה בן אלקבץ הלוי, כנראה קשור למשפחה של רבי שלמה אלקבץ, רשמם שישה דפים נותרו מהדבר הזה, אותיות מרובעות 32 וכולי וכולי, ויש שם כן, זה אגדה ספרדית בהחלט. אז אני אומר, מאז ועד היום, מה שהתפתח מאוד 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 בשנים האחרונות, מוציאים אגדות של אישים. זאת אומרת, לוקחים את הפירוש, הרב הירש לא כתב פירוש לאגדה, אבל לוקחים את ספר חורב על תרי"ג מצוות, לוקחים את הפירוש של הרב הירש לתורה, לוקחים עוד כל מיני דברים ומוציאים אגדה נחלת השר, השר ראשי תיבות, הרב שמשון רפאל. אז זה אגדה של הרב הירש. וכך הלאה וכך הלאה, זאת אומרת, אגדה של רב שלמה זלמן, אגדה של הסטייפלר, אגדה של ישיבת מיר, אגדה של ישיבת פוניביץ', אגדה ייבדל לחיים ארוכים של הרב אלישיב. זאת אומרת, אוספים כל מיני דברים ומוצאים באופן הזה ובעניין הזה, אגדה של רב צודק הכהן מלובלין, אגדה של השפת אמת, אגדה של התפארת שלמה, בקיצור, זה דברים שמאוד מאוד מתפתחים. דבר מעניין שהתוודעתי אליו בשנה שעברה, מישהו היה לו עניין לספר לי, אגדות משפחתיות. מה זאת אומרת אגדות משפחתיות? היום כל נושא ההדפסה הוא קל, הוא הרבה יותר פשוט. אתה יושב מול המחשב, זה עולה לך כמה שקלים, אתה יכול להדפיס את זה אצל יוסי בן שחר, או אתה עושה את זה בצורה קצת יותר משוכללת. משפחות, יש למשל איזה סבא מלאו לו 80, כל המשפחה מתכנסת לליל סדר, מה עושים? אוספים את מנהגי המשפחה, וורטים שהם רגילים להגיד בליל הסדר, מכניסים כמה אירועים וכולי, מוצאים אגדות משפחתיות, איזה ז'אנר חדש שהולך הוא מתפתח, כנראה בעקבות העובדה שבאמת הדפוס היום הוא יותר פשוט. האומנות שבאגדות היא גם כן דבר מיוחד, מיוחד, מיוחד בפני עצמו, ואין כמעט אגדה, כמעט, חוץ מהאגדות הלמדניות, אז אין כמעט אגדה שהיא חסרה, או אין בה איזשהו מוטיבים אומנותיים. כמובן שרוב האגדות שנשמרו מוכתמות ביין ובפירורי מצות, כי בניגוד לסידור שהוא בבית הכנסת, וברכונים, יש לנו על השולחן כברכונים, בדרך כלל לא מכיר מישהו שמביא סידור לברכת המזון. יש ברכונים, זמירונים או דברים כגון אלו. אגדה של פסח היא תמיד ספר שהתחכך באוכל, כי פה נשפח ופה נפל, זה חלק מהיופי של העניין הזה. זאת אומרת שיש לנו באמת ככה שזה זה מצוי וזה נמצא וכולי וכולי. איך ניגשים ללמוד, אדם שרוצה להבין ולדעת מה בדיוק הוא אמור לעשות, איך הוא אמור להתבונן בעניין הזה? אנחנו הרי משתדלים להיות עובדי השם, לא עוסקים עכשיו בפלפולים מחקריים אם הכתב יד הזה הוא כך או אחרת, אפשר לעשות בזה, אבל לא זה מענייננו. יש כמה אגדות שהן מאוד מובילות את כל המהלך הזה, שאפשר מאוד מאוד להיעזר בהם. דבר מאוד מעניין, אני מניח שהוא בר השגה היום, לא יודע אם בצורה הזאת, היצירה הראשונה שאדמור מלובביץ' הוציא לאור הדפוס הייתה בתשו"ו 1946, לפני אותו אדמור, חותנו המעריץ עוד היה בחיים. הוא הוציא ספרון כזה שנקרא אגדה של פסח, ליקוטי טעמים ומנהגים. אני לא מוצא תחליף לדבר הזה, קניתי אותו פעם בטעות באיזשהו מקום במאה שערים, ומה שנפלא בדבר הזה, לא, אני אומר, מי שרוצה בבין הזמנים או בליל הסדר או משהו כזה, היום האגדה של חב"ד זה משהו באובי של 600 עמודים עם כל מיני עניינים, וזה זה מעניין וזה חשוב, אבל מה המיוחד בעבודה הזאת? אתה מתחיל להגיד הלך מעניין. אני מניח שיש לכל אחד, מי שהביא אגדות מצוין, אם יש פה בעצם זה של מישהו פרטי, אז אני אשאיר את זה, אבל לא אכפת לי שכל אחד ייקח, אם איכשהו אנחנו יכולים להסתדר עם אגדות, יש בבית המדרש הרבה אגדות, כי חילקנו לו זה, כן, אם אפשר להביא, זה יעזור לנו. שתי דקות, מה זה? הנה, זה ציור של כל החבר'ה. מה זה? בלי ציורים? לא, יש כל מיני... בטח, יש אגדות אומנותיות בכתב יד שמצלמים אותם, היום מצלמים אותם, זה שווה און עתק. יש אגדות, יש, בשבילך יש הכל. מי לקח את כליהו כי טוב? לא, בסדר, רגע. אז אם אנחנו פותחים לרגע את האגדה, אז אמרתי שאולי נספיק השבוע להתבונן, אז אני פשוט ארצה את זה אחר כך. אז רוב האגדות מתחילות בבדיקת חמץ, שזה לא מענייננו כרגע. לאחר מכן יש את סימני הסדר. עכשיו, סימני הסדר הזה הם, מישהו ספר אותם פעם? כמה יש? 15, יפה.
אתה מחלק את מוציא מצה לשתיים.
מה זה?
מחלקים
עם מוציא מצה לשתיים. כן, מוציא מצה זה שני דברים. אתה אוכל גם, אתה מברך המוציא ועל אכילת מצה. הדבר היחיד שהוא שניים זה שולחן עורך. וזה כמובן רומז לנו לשירי המעלות, זה רומז לנו לאיזושהי עלייה במדרגות, וכבר הסימן הזה, מצוי בכמה וכמה שיטות בראשונים. הסימן הזה שאנחנו אומרים, אז הוא מופיע במחזור ויטרי, וכנראה זה מסורת מרשי, אבל כל זה התחלתי מהאגדה הזאת שאני רוצה להסביר מה העניינה. לפני עידן המחשב, לפני כל תוכנות החיפוש, רואים איזה תלמיד חכם אדיר היה אדמור מלובביץ'. זאת טרומי אותו אדמור. הוא פשוט הלך וסידר את כל המקורות להגדה של פסח. הווה אומר, אתה נתקל בסימן קדש ורוחץ. עכשיו, בליל שבת בסעודה. אז נכון שבזמירות, מי שמדייק טוב בזמירות, כל הלכות שבת כמעט מופיעות בזמירות. לעשות כך, לעשות כך, מה מותר, מה אסור, הרבה מאוד הלכות שבת מופיעות בזמירות. אבל הסימן הזה, אתה יכול בשלוש דקות בליל הסדר, בכל מקום שאתה יושב. יש מקומות שנוהגים לומר את כל הסימנים, זאת אומרת, אומרים את כל הסדר בהתחלה. יש מקומות שיש סבב בין הילדים, שכל אחד מכריז, עכשיו קדש, עכשיו זה, עכשיו כך. בקיצור, כל מקום עם העניין שלו. אז אם אתה מתחיל להסתכל בזה בליל הסדר, אז אתה סתם משעמם את האנשים, כי אחת הבעיות המרכזיות של ליל הסדר, שהאוכל מגיע בסוף, ואנשים עצבנים ורעבים, וכולם עבדו קשה בערב פסח ולא ישנו, אלה נוסעים, אלה באים. דרך אגב, יש הערה נפלאה ברבינו חננאל, סליחה, במורדכי, יש הערה נפלאה במורדכי. אמרתי לכם שאני מנסה להכין שיעור, אבל מה אפשר לעשות שצורכי עמך ישראל מרובים. אז יש מורדכי במסכת פסחים שנראה לי שכולם היו מוכנים לאמץ אותו בזה הרגע. בזמן הבית קודם היו אוכלים, אחרי זה היו אומרים את ההגדה. אצלנו הכל התחלף, קודם אומרים את ההגדה, אחרי זה אוכלים. זה משבר גדול מאוד מאוד. וגם כשמתחילים לאכול, פה מחלקים לך פטרוזיליה, פה מחלקים לך תפוחי אדמה בתוך מי מלח. אתה רוצה לאכול, אתה לא יכול, אתה לא יודע כמה, פחות מכשיעור, יותר מכשיעור. בקיצור, סיפורים, יש אפילו הוואי יש מסביב לעניין הזה, אבל זה בהחלט, זאת אומרת, גם פה אני מניח שאף אחד מהיושבים פה הוא לא עורך סדר, ברוך השם, לאורך ימים טובים ושנים של ההורים ושל הסבים ושל הסבתות וכו' וכו' וכו', אבל עורך סדר הוא צריך להיות עם טקט, הוא צריך להיות, סך הכל יש יום טוב גדול, גם למחרת בבוקר אפשר בסעודה לדבר על ענייני יציאת מצרים, במקום לדבר עם הגפיל תפי שהצליחו כן או לא, סליחה, אני לא מתכוון לפגוע, אחרי מה, איך קוראים לזה? הדגים שלכן או הספרדים שלא לא יצא פה, אם בתפילה אנחנו דנים בכל הנוסחאות, אז מה אנחנו נעשה עם הדגים חלילה וחס, ולא לקטר על המצות שיצאו השנה כמו דיקט ולפני שנה היו יותר טובות, פחות טובות, אז אדם יכול להכין לעצמו דברי תורה ולהיות מצויד ומלא וגדוש בכל מה שצריך, אין בעיה. אבל המורדכי במסכת פסחים מביא בשם המהר"ם מרוטנבורג, וכך היה נראה לרבינו מאיר, שבזמן, אם נצליח לקיים עוד שיעור השבוע, אז נאריך בזה כי זה משמעותי מאוד, שבזמן שבית המקדש קיים, היו עושים כל הסדר אחר הסעודה. את כל הסדר, כל מה שמופיע בהגדה, הוא היה אחרי שהיו אוכלים. היו באים, אוכלים בצורה רגילה, ואז היו עושים את ההגדה. ולא היו אוכלים מצת מצווה, אלא לאחר שמילאו קרסן מקמח ובצקות ושאר דברים. אבל אנו, שכל סעודתנו ממצת מצווה, כיוון שאנו מתחילים בהלכותיה, אנו עושים מצוותיה זו אחר זו בלא הפסקה, אז אמנם זכר לפסח אוכלים מהאפיקומן בסוף כל האכילה. אז הייתה גם מציאות כזאת. בקיצור, מה הוא עשה? הלך האדמור החבדי, ואני אומר זה עוד לפני, עוד לפני שהוא היה אדמור, זה יצא נדמה לי לראשונה בתשין וב, והוא פענח את כל המקורות, כל המקורות של הגנה של פסח. זה עבודה מדהימה. לדוגמה, סימן סדר של פסח, קדש ורוחץ, אז כתוב ככה, במחזור ויטרי סימן סמכי, הובו סימנים אלו בסדר ארוך שסידר רבי שלמה ברבי יצחק זצל, רשי. הובה באור זרוע, חיבר הסימן ורוחץ, ובפרדס לרשי, בגאות מימוניות, באבודרהם, הובו עוד סימנים של סדר פסח בנוסחאות שונות, אבל בפרי עץ חיים, הספר שבמקרה הבאנו היום בסעודה השלישית, שער, חמץ ומצא, ובסימן הערים, מבאר שעל פי הסימן, האלשי, חידה, עוד, בקיצור, ובכל דבר, למשל, וב החיבור, איפה נמצאת? רק ורוחץ. קדש ורוחץ, קרפס יחץ, מגיד רחצה, מוציא מצא, מרור כורך, שולחן עורך, צפון ברך, הלל נרצה. למה הוא רוחץ? הוא אומר כי זה פקודה. בראשונים כתוב, תיבה זו בתוספת וב, למען שיהיו כל התיבות שבסימן זה בני שתי תנועות. ובסימן הרשר וכל יעקב זה ספר קבלה, היתה רחץ בלא וב, אולי מנקדים רחץ בשני פתחים. כל האב והאמינות והמחשבות והעניינים בדקויות כאלה ואחרות, הכל הוראות מהראשונים ומהגאונים ומהקדמונים ומהתוספתות ומהגמרות. עכשיו, אם אתה רוצה ללמוד נושא מסוים, אתה רוצה בבין הזמנים, שבהרבה מקומות עושים את זה, מחלקים, שלוש משפחות יושבות בליל הסדר, אומרים, אתם, יש לכם אחריות על הקטע הזה והזה, תגידו עליו, וככה עושים, זה לא בושה. רבותיי, ליל הסדר הוא מצריך המון הכנה, כדי שזה יהיה מוצלח, כדי שבאחד או בשתיים בלילה, כשקמים מהשולחן, אנשים ירגישו שהם קיבלו משהו, שהם יצאו עם מיתן וכולי, זה צריך להיות דבר מעניין. אם זה לא מעניין, ב-11 כולם כבר מתחילים לרקוע ברגליים. רבותיי, זה לא רק פה. רב מאיר בר אילן מספר שהנציב, הרי היו שני לילות סדר בחוץ לארץ, בוולוז'ין היו שני ראשי ישיבה, רב חיים ברלין והנציב מוולוז'ין. אז רב חיים היה נכנס לליל הסדר, היה כולו עצבני, היה אומר, היה מסתכל על המצות השרופות, לא ברור לי בכלל אם המצות הן קשרות, אולי נכנס בהן חמץ וזה. הנציב היה נכנס כמו מלך בגדוד, מבסוט, שמח וטוב לב, לא דואג לשום דבר, אבל לא נעים להגיד, תלמידי הישיבה עשו הפגנות נגד הנציב, וכל התלמידים בזמן הסדר, עכשיו, אני לא מספר לכם עכשיו שזבטים, זה כתוב מוולוז'ין לירושלים אצל מאיר בר אילן, היו זורקים את הכפיות על הרצפה, כדי להצבן את הרבנית שלא הייתה מכינה אוכל טוב. אז בהי לישנה, בליל הסדר, היו יושבים 400 תלמידים בליל סדר, לא היה לאיפה לנסוע הביתה. מה זה?
להכין אוכל 400 אנשים הייתה צריכה?
לא יודע אם מי הייתה מכינה או המטבח או משהו כזה, היה שם בלגן אדיר, כי התלמידים לא היו מרוצים וכולי היו עושים, אז היו זורקים את כלי האוכל לרצפה, מרימים וזורקים, עושים רעש וכולי. זה לא פשוט לנהל ליל סדר. אז אם אדם מתכונן, אז איך אדם יכול להתכונן? הקטע הראשון שאתה נפגש איתו, אחרי, אז ראינו על הסימנים, יש פה שני עמודים שלמים על המקורות של השמות של הסימנים. עכשיו, אתה לא יכול להגיד את כל הדברים האלה, אבל אם פתאום אתה מאיר על האורחץ, שזה פקודה, כי זה לא כמו רחצה. רחצה זה נטילת ידיים של כל יום. כל יום כשאוכלים לחם נוטלים ידיים. אבל אורחץ זה רחיצה לדבר שטיבולו במשקה. זאת אומרת, אומרים לך, כל השנה כולה, אתה לא נוטל ידיים לדבר שטיבולו במשקה. אבל בפסח זה המיוחד. לכן זה פקודה, אורחץ. תעשה את העניין הזה. אמרת וורד, אמרת איזה נקודה. אנשים שמים לב, פתאום שואלים, רגע, אז למה בלילה הזה נוטלים ידיים לדבר שטיבולו במשקה? או, התחלנו את ליל הסדר. התחלנו פה שאנשים שואלים שאלות. וזה הרי כל המטרה בדרך שאלה ותשובה וכו'. זה הסימן. לאחר מכן עושים קידוש, השנה זה כמובן כולל את שבת, וזה קידוש מיוחד, כל אחד מחזיקו, אז גברים, נשים, לא ניכנס לזה כרגע, לא זה מענייננו. ואז רוחץ, דיברנו, קרפס, יחץ, חוצים את המצות, וזה כמובן קטע מאוד מעניין. גם פה אפשר להגיד איזשהו רעיון על דברים שצופלים אותם, שמספירים אותם בהחלט. וגם פה רן בשם רבי גאון, ואחרי זה הגמרא בפסחים. בקיצור, את החלק הגדול, את החלק הקטן, כל ההערות, אני מביא את זה כדוגמה מהמקום הזה. הגענו לקטע שכולם מכירים. רבותיי, אין קשר בין שלושת המשפטים הללו. אה לחמה ענייה, דיאכלו אבטנה בארה דה מצרים. מתי הם אכלו? כשהם היו עבדים או כשהם היו בני חורים? מה? או, פתאום מתחילים פה הצעירים האלה להגיד שזה תלוי. זה כבר בן אישים, רב חיים, תלוי, צווי דינים. אם זה ככה, זה ככה. אם זה ככה, זה ככה. מה הפשט? הברבנל, שהוא הקדום ביותר בעניין הזה, אומר שמצא איתה לחם של עבדים. היא סותמת את הקיבה ולא צריך לספק הרבה אוכל. אז לכן העבדים אוכלים את העניין הזה. אבל מצד שני אנחנו יודעים שאכלו את זה שיצאו ממצרים. אז די אכלו אבהתנה בארד המצרים. מתי? בשעת היציאה או לא? בסדר. כל דחפים יתה ויכול. אתם הייתם רוצים שמישהו יזמין אתכם לסעודת שבת אחרי שהוא עשה קידוש, אחרי שהוא ברך המוציא, אחרי שהוא אכל את הדגים ואת המרק ואז הוא נזכר להזמין אתכם? מה זאת אומרת כל דחפין ייתה ויכול? עכשיו אנחנו מזמינים את האנשים? מה? יפה, נכון, אז אתה אומר שהיה צריך לפתוח את הדלת עכשיו ולא אחר כך. אם יש מישהו בחוץ שייכנס. אז כל אחד מבין שיש פה התעסקות. כל דצריך יתה ויפסח. מה זאת אומרת כל דצריך? הרי על קורבן פסח צריך להימנות מראש. אם מישהו לא נמנע מראש על קורבן פסח, הוא כבר לא יכול להיות חלק ממנו. השתה אחת לשנה הבאה. אז כל אחד מבין, הקטע היחיד בהגדה שהוא בארמית זה הקטע הזה. אל תקשו עליי מחד גדיה וכו' וכו'. זה תוספות מאוד מאוחרות להגדה. אבל בחלק האותנטי זה המשפטים היחידים שהם בארמית. אין עוד חלקים בהגדה בארמית. החלק היחיד שהוא בארמית זה החלק הזה. אז למה זה? ואיך זה? אז יש פה... אז עוד פעם, אתה לא יכול בליל הסדר לראות את הכל, אבל אם הכנת, כתבת לעצמך פתק, זה לא בושה, זה לא בושה לכתוב פתק, לכתוב דף, לבוא עם קלסר לליל הסדר, דברים שלמדתי ואני רוצה להגיד, מה זה?
זה ילחיץ לאנשים.
זה ילחיץ, אל תגיד את הכל, אל תגיד את הכל, אל תגיד את הכל, אתה לא צריך להגיד את הכל, אתה למדת לעצמך, התכוננת שבועיים לליל הסדר, אתה בן הזמן היא בבית, אתה עוזר בבית, אתה עוזר לאמא, אתה עוזר לסבתא, אם יש אחים ואחיות נשואים, יש להם ילדים קטנים, אתה הולך, אתה עוזר. כמו שדיברנו היום, אתה צריך להיות בן אדם קודם כל. אבל יש לך המון שעות ללמוד. אז אתה יכול להתבונן ולראות. ועוד פעם, החכם עיניו בראשו, להגיד דברים זה, אבל אתה לעצמך למדת את הסוגיה והיקפת אותה. אז מה שהוא עשה, לכן אני אומר, אני למשל, כל נושא שאני רוצה לעסוק בו, אני משתדל כל שנה ללמוד נושא אחד לעומק בהגדה של פסח. זה הבסיס שפותח לנו את מראה המקומות, אם זה פסוק, אם זה מאמר חז"ל, אם זה תוספתא, אם זה גמרא, אם זה ברייתא, אם זה ראשונים, אם זה אחרונים, מה, איך, למה וכמה, מקל מאוד מאוד על כל ההתנהלות של העניין. אז היום אני מניח שיש כבר אולי דברים מקבילים לזה, נוספים לזה, משוכללים מזה, יותר מזה וכולי, אבל זה לדעת שקיים דבר כזה, אני מניח שהוא סרוק היום בכל המאגרי מידע למיניהם, ואפשר להכיר אותו. בטח הוא נמצא בהגדה החבדית הרגילה, אבל לא תמיד צריך להחזיק דבר של כל כך הרבה עמודים, שלמעשה אתה משתמש רק בעניין ובדבר הזה. זה דבר אחד, שהוא דבר מאוד יסודי, מאוד בסיסי. דוד, תן לי רגע את הדבר שאתה מחזיק. הרב מנחם מנדל קשר, שזכינו עוד להכיר אותו, הוא בעל התורה שלמה. ומה זה תורה שלמה? תורה שלמה זה חומשי התורה, העבודה הגיעה לתומה, לצערנו לא ממשיכים את זה, עד סוף חומש במדבר, עד פרשת מסעי, בחייו זה הגיע עד לאמצע חומש ויקרא. הוא התחיל במפעל הזה לפני קרוב ל-90 שנה, וצריך לחשוב על, על הראש של הבן אדם, שוב, לא לחשוב בראש שלנו, שיש לנו מאגרים ויש לנו סיפורים ויש לנו עניינים. הוא הלך, לקח, לדוגמה, ויקל משה את כל הדת ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, כל מאמרי חז"ל שיש על הפסוק הזה, בבלי, ירושלמי, תוספתא, מדרש רבה, מדרש תנחומה, ילקוט מחירי, פרקי דרבי אליעזר, זה נראה לכם דבר פשוט, אבל תדעו, זה עבודה שאין כדוגמתה, ובייחוד ההערות שהוא כותב למטה, שהן נמצאות עד אמצע ויקרא, שאז הוא כבר הזדקן מאוד מאוד, והוא הקים את מכון תורה שלמה ואת בית תורה שלמה, ועשה בזה, בשנים האחרונות זה יוצא על מגילות. אנחנו לא עוסקים עכשיו בהדרכה ביבלוגרפית, אני רק מזכיר את העניין הזה. הוא לפני 50 שנה, 40 שנה, הוציא, בשנים האחרונות הפכו את זה לקריחה כמו שזה, הוא הוציא אגדה שהוא קרא לה אגדה שלמה. ומה זה אגדה שלמה? סדר אגדה של פסח עם חילופי נוסחאות, הערות, ציונים וילקוט פירושים, בצירוף מבוא על נוסח האגדה, השתלשלותו וברור עניינים שונים הנוגעים לליל הפסח, מעט הרב כשר נשיא המכון, בעריכת שמואל אשכנזי, אחד הרבנים במכון, תפשין חפזיין. חפזיין, זאת אומרת, זה קרוב ל-50 שנה. קרוב, 45 שנה. עכשיו, מה הוא עשה פה? הוא עשה פה דבר שכל מי שרוצה לעסוק בזה, לפחות בצעירותנו, כשהיינו לומדים פסחים, כל הרמים היו באים עם האגדה הזאת. כי מה קורה פה? כל נושא שקשור לליל הסדר, יש פה שיעור כללי על הנושא הזה. לדוגמה, מסדר האגדה, נוסח האגדה מאנשי כנסת הגדולה. הנוסח שלנו מאוחר לאביי ורבה, בגלל איזה סיפור בפסחים. הרי יש מי שאומר שאביי גדל אצל רבה, כי הוא היה יתום. הנוסח שלנו היה בגמרא, נוסח האגדה שלנו מכילתא, דברי אברבנאל. פרק שני מתחיל בגנות, פרק שלישי מחלוקת האמוראים, שיטת רבנו חננאל. רבנו חננאל אומרים שעושה גם כמו רבי וגם כמו... והעידנה אבדינן כתרוויו, זה רבנו חננאל. איפה מתחילים את הגנות? האם מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, או שעבדים היינו לפרעה במצרים? ביור המעשה, ואותנו מוציא, נוסח. בקיצור, סידור הקערה. יש לכם פה 10 עמודים על סידור הקערה, מה זה ואיך זה, וכל השיטות וכל הדעות וכל העניינים וכל הדברים וכל הסימנים וכל מה שעושים. אגדה שלמה, לזכור את זה, יש את זה גם בהרבה בתים, זה אגדה מאוד נפוצה, אבל יש את זה בספרי, אני חושב, בשלושה או ארבעה עותקים. בשנים עברו הייתי מבקש מהספרן שתלמיד שמבקש להשאיל אגדה, לשאול אגדה לפסח, ישאילו לו את זה, כי לא כל אחד יכול להוציא כסף, ואם מישהו מוצא חן בעיניו איזושהי אגדה, פה זה עומד בספרייה, בפסח לא משתמשים בזה, אז לשאול את הספרן אם הוא מרשה את העניין הזה. ולדוגמה, מה נשתנה? אז מספר השאלות, הסדר של השאלות, ויש פה למטה ממש ראשונים ואחרונים, המאירי אומר כך, החתם סופר מאיר כך, סדר השאלות, הדברים כגון אלו. אגדה מאוד מאוד יסודית, מאוד בסיסית, קשה להניח שמישהו יכול לטפל באיזה סוגיה בפסח בלי זה, ולאחר מכן, שוב, זה כבר קשור להתעניינות של האדם, אז יש כאן פירושים, חילופי נוסחאות, הערות וציונים, על כל קטע באגדה, מה בדיוק הוא אומר ומה הוא עושה. במקביל אליו, היה יהודי בירושלים בשם דניאל גולדשמיט, שהוציא מספר ספרים, לא זכינו להכיר אותו. נינתו גרה בבניין האברכים של ישיבת הכותל. זאת אומרת, אני חושב שהיא נינה. אשתו של ידידיה פרידמן היא בת שזה, היא נכדה של אמיליה. כן, היא נינה. היא נינה שלו. אשתו של ידידיה פרידמן היא נינה של דניאל גולדשמיט. היו לו שתי בנות ליהודי הזה, והאבריחית הזאת היא נכדה של אחת מהן, אז ממילא עניינה שלו. הוא עסק הרבה בענייני תפילה, מחזורים, תפילה, אגדה של פסח וכולי. והוא בשלב מסוים בתשכ"ף, זאת אומרת 1960, שזה לפני 50 וכך שנים, הוא נתבקש להכין מהדורה מדעית להגדה של פסח. זה לא היה קיים עד אז. והוא כותב כך: כשנתבקשתי על ידי מוסד ביאליק שיכתוב בשבילו ספר על השתלשלות של ההגדה של פסח, היססתי אם לקבל עליי עבודה זו. ראשית, שמשעה שעסקתי בעניין זה במהדורתי להגדה של פסח, בגרמנית ובעברית, זה הגדה נדירה מאוד שהיא לא קיימת, עבר זמן רב. שנית, לא קיוויתי להגיע למסקנות חדשות. אבל ידידיי דיברו על ליבי שאתול עליי את המלאכה, כדי למצוא פתרון לכמה בעיות וקושיות הכרוכות בספר קטן זה. כמו שאמרנו, איך ההגדה מורכבת, למה היא בנויה ככה, מה אמרו, מה לא אמרו וכו'. והמשך, וזה, ואז הוא כותב, בינתיים יצא לאור הגדה שלמה לרב כשר, שכלל, תראו מה זה פרגון של אנשים אחד לשני, שכלל הרבה דברים מתוך כתבי יד מימי הביניים, המפיצים אור על כמה פרטים בהתפתחותו ההיסטורית של סדר ליל פסח, ממילא חזרתי, החיבור, השלמתי, עשיתי וכו' וכו' וכו', וממילא הוא כותב מה בדיוק הוא עשה. כאן הוא כותב על תולדות נוסח ההגדה, הוא כותב על ההגדה העתיקה ביותר שבידינו, הרחבת ההגדה בימי הביניים, שזה בעיקר הכוונה למה שהאשכנזים הוסיפו, אחד מי יודע, אחד גדיה וכו'. יש שאלה בחידה, אחד הספרדים התלוצץ על חד גדיה, שזה בדיחה של האשכנזים להשאיר את הילדים ערים, החידה נכנס בו, חבל על הזמן, אל תעיז להתלוצץ על חד גדיה, זה אחד השירים המופלאים ביותר. באחת השנים למד, מה?
יש את זה גם בנוסח בערבית, חד גדיה.
כן, גם בערבית יש את זה. בכל מקרה, אגרה, הייתה שנה, אמרתי, כל שנה אנחנו לומדים משהו אחר, הייתה שנה אחת שלמדנו את חד גדיה, אגרה בביורו להגדה של פסח, את כל ההיסטוריה של עם ישראל מלידת יצחק עד ביאת משיח צדקנו תולה בחד גדיה עם כל העניין וכו'. אריכות רבה מאוד בפירוש הגרא להגדה.
זה נשמע מאוד עתיק, זה
נמצא כתוב בבית כנסת בבורמייזה על הקיר חד גדיה. זאת אומרת, זה המקור שבו מצאו את זה. וממילא, מה?
איפה זה? בורמייזה
אשכנז, גרמניה. כן, למדנו את זה פעם עם הרבה מקורות ועם הרבה דברים, בעיקר עם התשובה של החידה הזו, שהוא כמובן פותח את כל העניין. הוא שולח פה לעמוד 98, חד גדיה. חד גדיה, שיר זה כתוב בארמית לקויה. יש פה בקיצור מראה מקומות, אם זה קשור לנמרוד, לאברהם. בקיצור, יש מקומות שלא קיבלו, שכן קיבלו וכו'. אז זה דבר שני. דבר שלישי שאני מנסה ללמוד אותו השנה פעם ראשונה, למען הגילוי הנאות, אנחנו גם קרובי משפחה, יץ רימון ואני. אז הוא בשנה שעברה אמר לי, מה, לא ראית את ההגדה שהוצאתי? אמרתי לו, לא. אז לקחתי את זה מדוד שוטריאנסקי, התחלתי לעיין בזה, לא יודע בדיוק, יש פה שני כרכים שהם כבדים, זה כנראה גם עולה הרבה כסף, אבל זה נייר כרום ומבריק. מה? 140? 93? זה המון כסף, מה זה? זה, מה זה, לקיים מה שנאמר, לחם עוני? מה זה, מי שקונה את זה נהיה עני?
שלא יתחלך מהיין.
לא, אבל יש היפרקוק עוד מעט, לא? אין היפרקוק בחודש ניסן?
לא, זה בכל המועד, זה מאחל אל הסדר.
מה פתאום בכל המועד? לא, מה שנקרא, יש היפר שוק ויש היפר קוק. מוסד הרב קוק, אני מסביר מה נשתנה, שואלים שאלות, אני מסביר. מוסד הרב קוק, כדאי לקנות שם ספרים פעם בשנה. יש אחרי פסח או לפני פסח, בחודש ניסן יש יריד ספרים שהם באמת מוכרים ספרים מאוד בזול. יש אנשים שקונים שם 20 מתנות לבר מצווה למה שיהיה להם כל השנה. אז במסגרת הזאת, אז האוילם קורא לזה היפר קוק, כי מחלקים שם עגלות, אתה נכנס כמו להיפר שוק, אחד קונה סוכר, אני יודע מה, אחד קונה ספרים, אז זה ככה הולך וכו' וכו'. אז בקיצור, אז באמת לא ראיתי את ההגדה הזאת, לבושתי ולכלימתי, אני רואה שזה באמת יצא בשנה שעברה, ופה, אז יש, אחרי זה אמר לי ידידנו יוני אברמוביץ' שאחיו ערך את אחד החלקים, הרב שלמה אברמוביץ' שהוא רם בישיבת ההסדר בעכו, אז כתוב פה אכן שמו. אז בקיצור התחלתי לעיין בזה, וזה מעניין מאוד, מאוד מעניין. טוב, הרב יצ רימון לא צריך הסכמה ממני, אבל יש כאן ההלכה ממקורה, שבה הוא לוקח את הסימנים של ליל הסדר, וכדרכו זה הולך עם טבלאות, עם ביבלוגרפיות, דברים מאוד מעניינים, מאוד נחמדים, אבל עוד לא עיינתי בזה בעומק, כדי שאני אוכל להגיד מה אפשר לעשות עם זה. אין ספק שאפשר לעשות עם זה דברים טובים. לדוגמה, קורך, הוא מביא פה את הסיכום של כל העניין, יש פה דברים מאוד מעניינים על חידות, למשל חידות שאפשר לשאול בליל הסדר, להחזיק את הילדים ערים, על כל מיני שאלות, כל מיני דברים, כדרכו בקודש. הרב יצ רימון הוא איש רציני מאוד וכולי. והכרך השני הוא כרך של אגדה, ופה נושאים לדיון חידות, קיצור ההלכה, לחשוב מחשבות, הכל בנוי בצבעים. זאת אומרת, יש פה שימוש מאוד נרחב בגרפיקה, כדי שזה יהיה קל, כדי שתדע מה לעשות ואיך לעשות. יש פה המון כל מיני מוצרי אומנות כאלה ואחרות שנסרקו פה והופיעו פה ונמצאים פה, ובהחלט אגדה שבטח יש בה, צריך לראות מה, האם זה אגדה לליל הסדר או ללפני ליל הסדר, מה לעשות בה, איך לעשות בה וכולי. שני הכרכים קשורים אחד לשני או אין קשר? כי פה יש כוכביות, אחד ושניים.
ונראה שאחד מהם ללפני ואחד לליל הסדר עצמו, לפי הנייר.
כן, אז יכול להיות, והוא כותב שהוא רוצה להוציא כרך שלישי. אז בקיצור, אז זה בהחלט דבר מיוחד, מעניין, צריך להתבונן בו. ומכאן ואילך כמובן, כל עדה, כל עניין, כל בית, לפי המנהגים, לפי מה שמקובל, אבל אני אומר, לתת את הדעת בראש ובראשונה עם איזה אגדה יושבים בליל הסדר, כי זה נפקמינה גדולה מאוד לשותפות, ולהסביר את זה גם. זאת אומרת, זה לא דבר פגום אם אפילו מישהו מהצעירים יותר מציע, בואו נתנהל כך, בואו נתנהל אחרת. הכל כמובן בהסכמה של עורך הסדר, של אנחנו הרי תמיד שומעים למבוגרים, אנחנו לא מסבירים למבוגרים מה בדיוק צריך לעשות. עכשיו עוד כמה הערות, למבנה של האגדה. הרי מוטלת עלינו חובה, החובה שמוטלת עלינו היא נזכרה כבר בספר החינוך, שספר החינוך כותב, הרי כל לילה אנחנו זוכרים את יציאת מצרים, אבל בליל פסח, חוץ מהעניין של הזכירה, יש עניין של סיפור, ומכיוון שיש עניין של סיפור, יש גם עניין של הודעה. אז צריך להודות, אתה לא רק מזכיר את זה, אתה מספר את זה. אז החינוך, הרמב״ם, אין הרמב״ם ביד החזקה, אין הרמב״ם בספר המצוות, אז הרמב״ם ביד החזקה הוא מפורסם מאוד בפרק זין, הלכות א' עדי, בספר המצוות הוא עשה קוף נון זין. מעניינו, וזה תשובה של רב ויגדור, שאלתי ביום שישי את רב ויגדור, למה הצורה שבה הרמב״ם מזכיר מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה, ומניין שבליל תלמוד לומר והגעת לבנך, אף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים מצווה להודיע וכו' וכו'. הרמב״ם באיזשהו מקום מכניס אותנו לאווירה של ליל הסדר. השולחן ערוך כותב ואומרים אגדה, זה מה שאומר השולחן ערוך. השולחן ערוך אין את כל ההתפייטות הזאת, את כל הדברים שמופיעים ברמב״ם ואת כל החגיגיות ואת כל העניין, זה לא מופיע. אז התקשיתי בדבר ביום שישי, אז הרב ציקי הלמדן התחיל להגיד לי חילוקים בין הרמב״ם לבין השולחן ערוך. לפי השולחן ערוך זה ככה ולפי הרמב״ם זה ככה. ולא הסתדר לי, אמרתי מה בדיוק קורה פה. אז שאלתי את רב אביגדור, אז רב אביגדור אמר לי תירוץ כל כך פשוט, שגם הרב יגר למעשה הלך בכיוון הזה, שהוא אומר שבזמן השולחן ערוך לכל אחד הייתה אגדה של פסח בבית. השולחן ערוך זה לפני 500 שנה. 500 שנה כבר האגדה של פסח מעוצבת. אם אתם תבדקו את הנוסח של הרמב״ם באגדה בסוף ספר זמנים, זה שונה לחלוטין ממה שהוא פוסק בהלכות פסח. למה זה שונה לחלוטין? כי את היד החזקה הוא כתב כשהעולם יהיה זאת אומרת, הוא כתב כשהעולם יהיה מתוקן. הווה אומר שיהיה קורבן פסח ויהיה זה ויהיה זה ויהיה זה, לכן זה כתוב בצורה כזאת. את ההגדה הוא כותב לזמן שלו. אז ממילא יש כל מיני שינויים בין מה שמופיע ביד החזקה לבין מה שמופיע בהגדה.
מה זה בגלל של העתיד לבוא?
ההגדה הוא כותב, מה זה?
שולחן עורך לפני
הפדר? לא, שולחן עורך בכלל לא כותב, הוא כותב רק אומרים, יכול להיות, זה לא שמתי לב, יכול להיות, לא בדקתי את הפרט הזה. אבל אמר לי רבי ויגדור, תירוץ כדי להעלן. הוא אמר לי, כל מה שהרמב״ם מדבר פה, כי הרמב״ם ישב בזמנים שלרוב האנשים בבית לא הייתה הגדה של פסח, אז היה צריך להגיד להם מה לעשות ואיך לספר וכו' וכו' וכו'. כמו שאנחנו מכירים את ההקדמה ההיסטורית של הרמב״ם להלכות תפילה, שבהתחלה כל אחד היה מתפלל מתי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה, עד שראו אנשי כנסת גדולה שיש בלגן כל כך גדול, הלכו וסידרו ומסדו את העניין בצורה מסודרת ומאורגנת. אז רב אביגדור אומר שבזמן השולחן ערוך כבר לכל אחד הייתה הגדה של פסח בבית, אז הוא לא צריך להגיד, צריך לעשות שינוי וצריך להתחיל בגנות ולסיים בזה, כי כל אחד יודע על מה מדברים, וכל אחד יש את הספר בבית, אז הוא חי עם הספר הזה ונמצא איתו ונושם איתו ומתבונן בו וכו' וכו'. אז יש לנו את החובה הזאת. כמובן שזה מעורר להרבה שאלות. עוד פעם, יש הגדה שהוציא הרב ישראל אריאל, הגדת המקדש, אבל מה היה כשהיו ישראל במדבר? מה היה כשהיה בית המקדש? מה שאתה שאלת, אותו מורדכי שהזכרנו אותו, מה היה בזמן הבית? מה היה כשיצאו לגלות? כל הדברים הללו הם נושאים מרתקים ומעניינים, איך הסתדרו עם כל העניין הזה. וכמובן שעצם השם אגדה, אגדה בהי, אגדה באלף, זה בגלל הפסוק ויגדת לבינך, אגדה, צריך להגיד את זה, צריך לומר את העניין הזה. לא ברור מי הוא מסדר האגדה. הגמרא במסכת ברכות דף למד ג' אומרת, אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות ותפילות קדושות והבדלות, האם גם את הגדה של פסח? לא ברור, האם גם את זה הם תקנו. הגמרא בפסחים בקופת זין עמוד א', מחלוקת רב ושמואל, מאיכן מתחילים, האם עבדים היינו מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו? משמע שבימיהם עוד לא הייתה הגדה מסודרת, הראיה שהם חולקים בזה. ואומר רבינו חננאל, והעיד נעבדינן כתרוויו. ותראו הערה מאוד מעניינת שמציין הרב יץ רימון, אמרתי שהתחלתי היום בצהריים ללמוד את ההגדה הזאת, להתבונן בה, והוא מסתמך על מאמר של יהודי בשם שמואל גיזונטייט שלמד בארץ ציון וניסה לנתח את המבנה של ההגדה. אז הוא אומר דבר מאוד מעניין, שגם כשעושים לפי רב ולפי שמואל, לפי שניהם יש פה שאלות ותשובות. מה זאת אומרת? אנחנו מתחילים באלך מעניה, אמרנו שזה פסקה בארמית, הקדמה כלשהי, ואז מתחילים בשאלות. מה נשתנה הלילה הזה? עכשיו פה לא להתבלבל בפיסוק, זה לא השאלה מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות ואז מתחילות התשובות, אלא הכל זה בסימן שאלה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה, סימן שאלה. הלאה, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר הלקות, הלילה הזה מרור, סימן שאלה. זה לא תשובות למה נשתנה, זה המשך השאלות, זה חלק מהשאלות כמובן. שבכל הלילות אין לנו מטבילין אפילו פעם אחת וכו' וכו'. ואז מתחילים בגנות. מהי הגנות? עבדים היינו לפרעה במצרים. זאת אומרת, יש שאלות, יש גנות, ואז מה? מספרים, ואז יש סיפורים. מעשה ברבי אליעזר, אמר רבי אלעזר, הרי אני כבן 70 שנה, ואז מתחילים שאלות שלב ב'. למה? כי יש הקדמה שנייה. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אז השאלות לחלק הראשון זה, מחזיקים ראש איתי או שאני מבלבל? לפי רב ושמואל, לפי מישהו, אני לא זוכר רב ושמואל מה אומר, אבל לפי ההתחלה של עבדים היינו לפרעה במצרים, שמתחיל מגנות, יש הקדמה של שאלות, מה נשתנה הלילה הזה? זו ההקדמה לגנות של עבדים היינו לפרעה במצרים. מה? ואז מעשה ברבי אליעזר, רבי אלעזר בן עזריה וכו' לשמה, שהיו מסובים, עוד אין תשובות, אבל הם היו מסובים, ואז עד שדרשה בן זומא, דמנתיסות, יום צדך מארץ מצרים וכו'. החלק השני מתחילה עובדי עבודה זרה יהיו אבותינו, גם הם מתחילים בשאלות. חכם מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטיים? זו שאלה. רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? תמה הוא אומר שאינו יודע לשאול וכולי.
אבל זה לפי
המתחילה. מה? נכון, כי לכל אחד לפי רב ולפי שמואל, שכל אחד אומר שצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, השאלה אם זה שבח של ישראל או שבח של הקדוש ברוך הוא, אבל לפי כל אחת מן הגרסאות הללו, העיקרו של הלילה הזה זה שאלות ותשובות. אז לפני שאתה מתחיל אתה שואל שאלות, מה נשתנה? לפני שאתה מתחיל את ההקדמה השנייה אתה שואל שאלות, חכם מה הוא אומר? כי זה המבנה, זה מה שחכמים ביקשו מאיתנו. עכשיו כמובן שלא מניתי פה את ההגדה שזכינו לחלק השנה, שזה פלא פלאים שאין כדוגמתו. זאת אומרת, גם אני רק עכשיו מתבונן בהגדה הזאת, לא היה לי אותה קודם, ומה שהם עשו, אם מישהו יכול להעביר לי לשנייה את ההגדה הזאת, הם עשו דבר נפלא ביותר, נפלא מאוד מאוד מאוד, וגם עשו אותו חכם. שימו לב, זו לא הגדה לליל הסדר. לא בגלל שאני לא רוצה שתתלכלך, שתתלכלך, שתשתמשו בעד 120 שנה. אבל באגדה עצמה, בטקסט עצמו לא מופיע כלום. מה שמופיע פה זה עבודה ל-20 שנה בבין הזמנים. כי מה הם עושים פה? הם עושים פה, אני לא צוחק, אני אומר מה הם עושים פה, אוצר מפרשי האגדה. סימני הסדר, הם מביאים לך, יש שכתבו, רבים העירו על שינוי לשון, יש שכתבו. עכשיו, אם זה מעניין אותך, אתה לוקח נקודה אחת, אתהלך לפני השם בארצות החיים. סתם, פתחתי באלל. ארץ ישראל נקראת ארץ החיים. זה ילקוט, אם אני זוכר טוב. או, רשי הוא מקורו מילקוט שימוני תהילים. אז יש שכתב שבעבור שהזכיר אתהלך לזה. בקיצור, אתה יכול ללמוד פה. עכשיו, יש לך פה מראה מקומות למטה. מדרש תנחומה, ברבנל, רות, רוקח, עיון תפילה, אבן עזרא. זה אתה יכול מפה ללקט את כל העניינים, את כל הדברים. זה לא, אתה בליל הסדר, אתה כמו מי שפצוע ברגל ואין לו קביים, הוא לא יכול ללכת, הוא תקוע. אבל אם הכנת, אם לקחת איזושהי נקודה פה ופתחת אותה לפי המקורות ולפי העניינים, ותראו בסוף, אני בליל פורים התרגשתי עליהם, אבל אחרי זה יצא לעשות תשובה. חיפשתי לראות אם הביאו פה את עולת ראייה. האגדה של הרב היא אגדה מאוד עוד פעם, לא שאני צריך להגיד, אבל כל מי שבקי אצלנו, אנחנו לא זזים בלי הרב קוק, אז יש שם רעיונות מאוד מאוד גדולים בסימני הסדר וכו'. אני מחפש עולת ראייה, אין, הצבנו אותי, החלטתי שאני מתרגז, ואחרי זה אני מחפש באגדה של פסח עולת ראייה, אין, אבל איפה מצאתי? סידור עולת ראייה. אז אמרתי מפה מסקנה שאסור להתרגז. סידור עולת ראייה, רבי אברהם יצחק הכהן קוק. אמרתי, נו, נחה דעתי. אז יש פה בסוף, רב אברום לא ירשה להכניס למרכז רמב"ם פרנקל זרעים, כי הם לא ציינו את כל המקורות בשבת הארץ. הוא לא ירשה להכניס את זה. איזה חוצפה זאת, יהודי כמו הרב קוק כותב ספר כל כך חשוב על שמיטה, בגלל כל מיני עניינים לא מכניסים אותו? מה צריך להיות פה? אז בכל מקרה, מה?
הכניסו עכשיו?
לא, אני חושב שלא. זה משהו, דברים שאתה לא מבין מאיפה הם הגיעו בכלל. אז עכשיו בסוף יש את מפתח הספרים של כל המקורות שהם ציינו. כמובן שכשאתה נמצא בבית או אפילו בספרייה בבית כנסת או בספרייה בזה, לא תמיד יש את כל הדברים האלה, אבל רוב הדברים, קדושת לוי על התורה או שוט ציץ אליעזר או בוא נאמר, פרקי הצלחה לרבינו משה בן מימון, מיוחס לרבינו משה, לא מאמין שיש. אבל פרי צדיק על התורה, אני מניח שבכל מקום מתוקן אפשר למצוא, משך חוכמה על התורה וכך הלאה וכך הלאה. אז כמובן שבאמצעות הדבר הזה, אתה יכול להרחיב, אבל זה דוגמה קלאסית. זו לא אגדה לליל הסדר. זה אגדה שצריך ללמוד. ידידנו מחזיק פה אגדה של הרב אלון, זו אגדה שאפשר לשבת איתה בליל הסדר, כי היא מביאה רעיונות על אתר, רעיונות, פירושים, הסברים, כדרכו הטובה של הרב אלון, וזו אגדה שבליל הסדר אתה יכול, אתה אומר לציבור איזה משהו, אתה אומר למסובים משהו, הנה, מצאת איזה רעיון, מצאת איזה אידאה, מצאת איזה פרשה, ודרכה אתה מתקדם לעניין הזה. עכשיו, דיברנו על החלוקה בין זמן הבית ללא זמן הבית. כמובן, מה השאיפה שלי בשיעור על מבנה האגדה, אני רוצה להראות איך אני רוצה להראות איך, זאת אומרת, בוא ניכנס רגע לראש שאני לפחות עובד בו. יש לנו, יש לנו חובה. החובה מופיעה בתורה, והגדת לבינך. המכילת היא זאת שמתרגמת את החובה הזאת למשהו מעשי, והיא אומרת שצריך לבוא ולספר וכו' וכו'. הרמב״ם פוסק את זה להלכה, והשולחן ערוך מזכיר את זה. עכשיו, איך מבצעים את זה? מי הראשונים שביצעו את זה? חכמי המשנה. אז במשנה כתוב, מזגו לפניו כוס שני, וכאן הבן שואל וכו' וכו'. שמע הדבר היפה, לראות איך הדברים מופיעים במשנה, ואיך במקביל נבנתה הגדה של פסח. זאת אומרת, אנחנו עושים את מה שכתוב במשנה. עכשיו, זה לא תחילת ערבי פסחים, אלא זה בקופת את זין, שם מופיעים הדברים הללו, ולהראות איך הדרישות של המשנה מתיישמות עד אחרי הליל, עד אחרי הסעודה, עד ברכת השיר. שם זה נגמר. מה זה ברכת השיר? אם דיברנו פה על תחילת ההגדה, אני מדלג לרגע לסוף, והסוף הוא שאנחנו חוצים את ההלל בסעודה, כדי להראות שבלילה הזה האוכל כולו קודש, אז אנחנו באמצע הסעודה, באמצע ההלל, אומרים את הסעודה. זה כמובן הלילה היחיד בשנה שפעמיים אומרים בו הלל. הרב גורן רצה לחדש מפה, חלקו עליו כולם, אבל הרב גורן היה, עמד בזכות עצמו, הוא לא, זה לא כל כך הטריד אותו, הוא רצה לחדש מפה הלל בליל יום העצמאות. כי הרי הלל הדין שלו, כמו שהגמרא לומדת, ממזרח שמש עד מבואו. רק ביום אפשר להגיד הלל. אבל יש לילה אחד שבו אומרים הלל, בבית הכנסת, בליל פסח, ואחרי זה בסעודה, כי זה הלל של גאולה. אז הוא על זה התווכח והיה בלגן שלם, כי רב סיודה במרכז הלך לפי הרבנות, ביום שהרב גורן התמנה לרב, אז הוא חידש שצריך להגיד הלל גם בליל יום העצמאות. רב סיודה לא ידע מה לעשות עם זה, הוא לא חשב שצריך להגיד הלל, אבל זו הייתה תקנה של הרבנות. בקיצור, דברים מעניינים חווינו במהלך חיינו, אז היום גם רב אברום לא כל כך הסכים לזה. בכל מקרה, חוצים את ההלל, אבל תראו מה קורה עד ההלל. אז יש לנו שאלות שאלות לפני שתי ההתחלות, אחרי זה יש את הדרשה של ארמי עובד אבי, שזה המדרש שהוא מקביל, אני חושב שיוסף שאל קודם, מקביל למעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, שהיו מספרים ביציאת מצרים, ויש דרשה של בן זומה. זאת אומרת, שאלות, גנות ודרשה וסיפור, שאלות, דרשה ועוד פעם, סליחה, שאלות, גנות שמתחילים בה, ואז דרשה של ארמי עובד אבי. אני מקווה, מקווה, תתפללו שנצליח. אני רוצה להכין על זה שיעור מסודר, ואז זה תלוי כמה, איזה התעסקויות יהיו השבוע בישיבה. ואז מתחילות פה דרשות על דם ואש ותמרות השן. אחרי זה עוד דרשות של תנאים על המכות, רבי יוסי הגלילי, רבי אליעזר, רבי עקיבא. מודים לקדוש ברוך הוא, דיינו. זה חובה של הודעה. זה נקודה שמאיר הרב סולובייצ'יק בשיעורים לזכר אבא מרי. יש שם כמה שיעורים יסודיים מאוד על זכירת יציאת מצרים, והוא זה שאומר את החילוק שיש הבדל בין אזכור יציאת מצרים לבין סיפור יציאת מצרים. כשאתה מזכיר יציאת מצרים כל לילה, יש לך חובה של אזכור. כשאתה מספר, אתה צריך להודות, אתה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. וזה מה שאנחנו אומרים, דיינו, דיינו, דיינו. יש פה דברים מעניינים מאוד. פרשני האגדה מסלסלים בפיוט הזה מאוד מאוד. מה זאת אומרת? אילו הקרבנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה, דיינו. מה היה לנו מזה? היינו עומדים לפני הר סיני ולא קיבלנו את התורה. אז זה רק דוגמה למה שיש פה. יש פה המון המון חומר באגדות של פסח. ואז משנת רבן גמליאל, שכל מי שלא אמר אותה צריך להקפיד על זה, שלא בדיוק האמא תלך למטבח ובדיוק זה, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. פסח מצה ומרור, צורת ההזכור פה היא מעניינת, האם פסח מצה ומרור באופן אחר. וחייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. מתחילים בהלל, מברכים, רחץ, מוציאים מצה, מרור, כורך וכו' וכו', שולחן עורך, כולם, אתה שומע הנחת רווחה, הגענו לשולחן עורך. למרות שכשמגיעים, מי שאוכל את הזיתים כמו שצריך, ומחר יש אפיית מצות של הישיבה, אם אתם מודעים לזה, יודעים את זה, כשהיינו צעירים זה היה עסק שלם. מצות של יד כבר אפינו לפני פורים, מצות מכונה אופים מחר, זה בעסק גדול מאוד. ורק לשם הבנה, כשהתחלנו, לא התחלנו, אני כבר, אני מצעירה הישיבה, אבל אז כן, פה כשהם התחילו היו אופים באלפרים בשכונת כנסת, היה שם תנור, היו מפרקים אותו, היו מוציאים אותו וכולי. היום האפייה של ישיבת הכותל זה למעלה מטון מצות. למעלה מטון מצות, זה 1,000 קילוגרם. רק שתבינו עד איכן הדבורים מגיעים. מה? זהו, אז באמת אני לא יודע למה לא עשו לזה פרסום. אברהם חיים, מה קורה פה?
מה עושים זה?
יש מחר בצהריים אוטובוס.
יש אוטובוס?
בתשלום.
לא הבנתי מה אנחנו ביקשנו. לא בתשלום, בסדר, אם הרבוני מארגן זה טוב. ואני חושב שגם היו שנים הרב יהושע שיטרית לא מארגן פה אפיית מצות יד או משהו?
אין?
אין תנור. אם אין תנור אפשר לאפות מצות. אבל אני מתכוון לומר כשאדם הוא שותף באפיית, הוא מבין שזה עסק, עסק המצווה, הוא מבין שזה חלק, זה לא בגלל להרוויח עוד 10 שקלים או לחסוך 10 שקלים, לא על זה מדובר, אלא איך חיים את המצוות, איך התורה היא תורה של חיים. זה לא סתם איזה דברים תיאורטיים. גמרנו את הסעודה, וגם סעודה שצריך לנהל אותה, אני חורה כבר ב8 דקות מהזמן, אני גומר תכף. אנחנו גם בסעודה הזאת, אדם צריך לזכור שהוא אחרי זה צריך לאכול אפיקומן, אז הוא צריך שישאר לו מקום בביתנו כדי לאכול אפיקומן. לא צריך לקטר על המצות, זה לא דבר כל כך, כל שנה מתחילים לדבר ברדיו, איך נסתדר עם המצות, ומה יש לאנשים? מה קרה להם?
אין להם על מה לדבר.
אין להם על מה לדבר, ומספרים כמה הבן דוד הזה לא רוצה לפגוש את הבדודה הזאת, וזה, רבותיי, זה שקר וחזב. אנחנו מאושרים לפגוש אנשים מהמשפחה, שמחים בזה, מחכים מליל סדר אחד למשנהו. צריך להכניס אווירה אחרת, זה בנפשנו. מה אפשר? פוגשים מישהו שלא פוגשים הרבה זמן, לא שמחים איתו? איזה? לא יודע, אני נראה לי שמשפחות מתוקנות, זה חג נפלא ביותר, ואנשים כל הזמן על זה מדברים. גמרנו את העניין הזה, ואז נשמת כל חי, זה לא נשמת של חצות בכותל, זה נשמת ברכת השיר שהמשנה אומרת שאומרים בליל הסדר, ולמעשה בזה שותים כוס רביעי. יש בזה הבדל בין אשכנזים לספרדים על הברכות על הכוסות, כידוע מברכים מעין 3, וכאן נגמר הסדר. חסל סידור פסח כהלכתו, ככל משפטו וחוקתו. עכשיו, ככל שאתם, אני אומר, מעמיקים, מתבוננים, הרב וטנר יש לו מאמר גדול על חסל סידור פסח, יש לו מאמר גדול על בפחד יצחק לפסח, כמובן יש לו מאמר גדול על למה הדרשה הכי מלאה ביום, הדרשה של אלא בשעה שמצא ומרום מונחים לפניך, שהדרשה ליל תתווה בניסה נמצא דווקא אצל הבן שאינו יודע לשאול, עוד כל מיני ניואנסים שנמצאים במסגרת הגדולה הזאת. השפת אמת המון קטעים, השם ישמואל גם כן אגדה מיוחדת, לפחות לי יש יחס מיוחד אליה באגדה של פסח, ועוד כל מיני כאלה. אחרי זה מופיעים הפיוטים שהם מוספות מאוחרות מאוד מאוד מאוד, לא בטוח הספרדים אומרים את הכל. אז זהו, אז אמרתי כמעט אין הבדלים בין האגדות של זה, ואז רוב ניסים מפלטה בלילה, אומץ גבורותיך. יש פה חלק מהדברים שאומרים בחוץ לארץ, היו הרי שני סדרים, קילו נאה, קילו יאה, אחד מי יודע, אחד גדיה, וכמובן שבלי לקרוא שיר השירים אי אפשר לגמור את הלילה הזה, את העניין הזה, וכמו שכתוב בספרים, עד שתחטפנו שינה. זאת אומרת, אחרי שעוזרים לארגן את הבית ולסדר את הכל, אין מצווה, מה? ואי בחצי הלילה, כן. אז רוב ניסים מפלטה בלילה, זה ואי בחצי הלילה. זה פיוט של ינאי. שנה אחת למדנו את הפיוט הזה באמת. סתם, להכין מראש, וזה פה אפשר להגיד הערות קצרות. אז רוב ניסים, בראש השמורות, גר צדק ניצחתו כנחלק לו לילה. מי זה גר צדק?
יעקב שם, מי זה?
אברהם, למה זה?
אברהם, חצי לילה.
מה זה? באים בחצי הלילה, דנת המלך גר בחלום לילה. מה זה אנשים בשלב הזה? אם נערכים כמו שצריך, אין שום סיבה, יש שעון קיץ, אין שום סיבה שכולם לא ילכו לנוח בצהריים. זאת אומרת, אבל זה מצריך הערכות לא ביום שישי בבוקר, זה מצריך הערכות ביום רביעי, שאנשים יודעים מי עושה מה ואיך עושה מה, וגומרים מקלחות, וגומרים לארגן את הבית, וגומרים את הכל. אנשים הולכים לנוח, אפשר לנוח. ואז מספיק שאתה אומר יפחד את הארמי ויסר ישראל המלאך ויוכל לו, אתה מזכיר, כן, זה פרשת זה, אתה לא צריך עכשיו להיכנס לפלפול. זרע בחורי פטרוס, צריך להגיד לאנשים שפטרוס זה מצרים, כי כתוב שזה מצרים, חילם לא מצאו, בקיצור, כל מיני דברים כגון אלו, זה הולך פה כל מיני, זה מגיע לדניאל, זה מגיע לאמן, זה מגיע לגאולה, וסך עת הבוקר וגם לילה, ואי בחצי הלילה. קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה, בדרך כלל שרים את זה, אדיר, אדיר במלוכה וכו' וכו', ואז נגמר ליל הסדר, וכמובן שכל מי שיכול. אז כתוב, עד שתחטפנו שינה, זאת אומרת, אם אפשר לספר ביציאת מצרים, ללמוד מדרשים, אפשר במשך כל חול המועד, כל הדברים האלה, יש לנו השנה מתנה, שביעי של פה, אז כמובן שהציניקנים, מה אי אפשר לאכול ואי אפשר זה, עוד יום של מצות, זאת אומרת, כי זה הולך עם שבת, אז יש כבר פטנטים שאם האשכנזים שלא אוכלים קטניות, האם אפשר לעשות שום בשבת הזאת כי הכלים נשארים שנה שלמה? לא יודע, זה עצבנות של אנשים, כאילו שמי יודע, כל העולם עומד על אוכל, ואם לא יאכלו את זה, יהיה כך ויהיה אחרת וכו'. רבו ישראל, להיות ברוגע, להיות בשמחה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הימים האלה, זה ממש צילה דמאמנותא, זה בלי סוכר, אבל זה ימים מופלאים ושמחים וטובים ונעימים ונחמדים, וכך להרגיש בהם. ובעזרת השם שנתקדם לתוך כל התהליכים המופלאים והמיוחדים שמדובר בהם באגדה. רחתי קצת, אני לא יודע אפילו מה היה נושא השיעור, זאת אומרת, החלטתי שנדבר קצת, כן, אבל אני אומר, אגדה של פסח זה, רציתי קצת להכניס אתכם לתוך ההוויה ולתוך האווירה, כפי שאמרתי, כבר אני אומר את זה פעם חמישית, זה כבר נשמע לא טוב, אבל אם באמת נספיק, אז אולי ניקח השבוע באיזה אחד האמשים, אחד הלילות או אחד הזה, כי יש לנו מחר יום חמישי הגיוס של הצנחנים. אל תדאגו להם, הם יצאו הביתה 4 שעות אחרי זה, הם היו, הצעתי להם שהם מוזמנים לבוא עם נעליים אדומות לישיבה לשבת, אבל אמרו אין נשק, אז זה לא, כולם יראו שאנחנו טירונים, אז לא כדאי. בסדר, אז סתם הייתה חלוקה מעניינת. האבות גאים, הייתי בבקום, אז ראיתי ככה, האבות גאים שהילדים שלהם בצנחנים, האימהות בוכות. זאת אומרת, זו חלוקה מעניינת בין המגזר הגברי לנשי. מחר מתגייסים 3 השריונרים, שחר אשכנזי, ג'סי פרידמן ואליעזר וולטוך. יום שני, התותחנים. יום שלישי, הנדסה קרבית. אז אנחנו השבוע בהרבה תנועה. מה? מחיל אל חיל. מה? לא הבנתי. גם שירון וגם תותחנים, כן. יש איזה עניין בפני עצמו, כן. זה באמת נדיר, אבל זה קורה. הערה במקום. אבל יש תירוץ להערה הזאת. והפרופיל האופי בגימל ניסן, שכבר כולם יהיו בבין הזמנים, אז ייקחו אותם למערכת צה"ל. זה פלא פלאים, אתה בא לבקום, כל החיילים זה, ההסדרניקים רוקדים, שרים, שמחים. הייתה שם קבוצה ענקית מקריית שמונה. אומרים שלרב צפני הדורי יש קשר עם הגיבוש צנחנים. מי ייתן לי עבר קיונה ואתקבל לישיבת קריית שמונה? זה החרוש שאני זוכר. אחרי זה כבר, הנה יש לנו פה צנחן, הוא מעיד שזה כבר, אז אומרים שיש שם איזה דיל. חשבתי אנחנו פה עם מוטי ג'רבי מסודרים, זה הכל דברים בטלים. בסדר, אז אנחנו נשתדל, כפי שאמרתי, להיפגש עוד על הגדה של פסח. תשדרו את השמחה הזאת בבית. לנקות את הבית זה שמחה. אדם עושה סדר פעם בשנה בכל הדברים שלו, בכל העניינים שלו. זה גם עושה סדר בנפש, זה גם עושה סדר באדם פנימה. אדם יודע מה הוא רוצה מעצמו, מה הוא מצפה מעצמו, מה זה, איך זה, 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 זה תהליך נפלא מאוד, אוי ואבוי אם לא היה לנו אותו. עכשיו, אם עושים את זה בעצבנות, אז הכל עצבני. אם עושים את זה בכיף ובשמחה, אז הכל בשמחה. כמו כל דבר שאדם מתייחס אליו בחיים. אז אתה מגיע לפסח שמח, הולכים לעשות קניות לפסח, אז מה צריך לחכות בסופר, בתור? למה? כי כל עם ישראל עושה פסח. השיינו מטוב חלקנו. מה היינו רוצים? לבוא לזה ואנחנו הולכים הביתה ושלום על ישראל? אני חושב שדיברו פעם ש-80% מהיהודים בארץ ישראל אוכלים מצות בליל פסח. יכול להיות שחלק מהם אוכלים את זה על צלחות של חמץ. הם לא עושים את כל המטבח ואת כל העניין וכו'. אבל 80%, אתם יודעים מה זה? פלא פלאים, אוכלים מצות. זאת אומרת שזה מדבר עליהם, זה נוגע אליהם. אז בואו נהיה בשמחה. שכוח, שבוע טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.